יום שני בשבת קודש, אנחנו לא יכולים שלא להזכיר שהשיעור הזה יהיה לעילוי נשמת הקדושים שנרצחו בישיבת מרכז הרב, יונדב וחיים הירשפלד, השם ייקום דמו, יוחאי ליפשיץ, השם ייקום דמו, אברהם דוד מוזס, השם ייקום דמו, הוא היה חותם על המבחנים שלו, דפים שהוא היה מגיש לנו, היה כותב אדם, ראשי התיבות שלו, אברהם דוד מוזס, היה כותב אדם. שגב פניאל אביחי, השם ייקום דמו, יונתן יצחק אלדר, השם ייקום דמו, ונריה כהן, השם ייקום דמו. אנחנו נקדיש את השיעור לרפואת 5 מהפצועים, 2 שוחררו הביתה אתמול. השיעור יהיה לרפואת נפתלי בן גילה רחל, שהוא פצוע קשה מאוד עדיין, הוא ללא הכרה, מונשם, שהם ישלח לו רפואה שלמה, מהרה. שמעון יחיאל בן תרזה, נדב אליהו בן הדסה, שמעון בן רות, ואליהו בן מרים, בתוך שאר כל חולי עמו ישראל. האמת היא שלא עובר עליי שבוע קל מיום חמישי שעבר, וכשאנחנו יושבים היום ללמוד על חובת האדם בעולמו, אני לא יכול שלא להיזכר באמירה שכבר שמעתם ממני יותר מפעם אחת, שהאדמו"ר זצ"ל היה אומר על מה שכתוב בגמרא, אשרי מי שבא לכאן, הכוונה לעולם האמת, ותלמודו בידו. המשמעות היא מעבר לפשט הכתוב בגמרא, שאדם מילא את חייו בתורה ובלימודה וקיומה, אז הוא באר באור נוסף ואמר, אשרי מי שבא לכאן מתלמודו בידו, זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא לקח אותו תוך כדי לימוד. וכל הזמן שאני השתמשתי באמירה הזו בתור הדרכה, בתור הכוונה, בתור כיוון דרך, היה קשה להבין איך זה בר ביצוע. יום חמישי האחרון אני ראיתי איך זה בר ביצוע. אותם תלמידים יקרים, מסולאים בפז, אשריהם שעלו לשם, לעולם האמת, ותלמודם בידם, באמצע הלימוד, עם הספרים. יהי רצון שהקדוש ברוך הוא ינחם את האבלים, את המשפחות, את החברים, את הרבנים בישיבה, תן כוח להם, למשפחות, לעם ישראל כולו, ושנזכה לראות לעינינו את נקמת דם עבדיו השפוך במרב ימינו אמן. אנחנו בשיעור הקודם, כשדיברנו על שהעולם נברא לשימוש האדם, לאחר שאנחנו דיברנו על אותה מציאות שיש צורך להעמיק, כמו שקראנו בפנים, בוא נראה בפנים, למעשה אומר הרמח"ל, אם תעמיק עוד בעניין תראה כי העולם נברא לשימוש האדם. אמנם הוא עומד בשיקול גדול, כלומר יש בו שני צדדים, תמיד יש לנו את הצדדים החיוביים והצדדים המיסיוניים, אלה שמנסים אותנו, זה המציאויות שבפנינו. כי אם האדם נמשך אחר העולם ומתרחק מבוראו, הנה הוא מתקלקל ומקלקל העולם עמו. כלומר יש פה זה מין תהליך שהוא דו צדדי, אתה מקלקל, העולם מתקלקל איתך, כי העולם נברא לשימושך, וממילא אם אתה משתמש בו נכון, אז העולם מתרומם איתך, הוא בא אל תכליתו, אם לא, אז הוא מקלקל, לא רק אתה מקלקל את העולם. ואם הוא שולט בעצמו ונדבק בבוראו, הוא משתמש מן העולם רק להיות לו לסיוע לעבוד בוראו, הוא מתעלה והעולם עצמו מתעלה עמו, וידוע כבר דברי הרמב״ם בהלכות תשובה, שמדבר שאם האדם עושה תשובה, הרי הוא מטה את עצמו, טוב, זה ודאי, הוא שינה בעצמו, אבל גם העולם כולו משתנה איתו. עכשיו, אומר הרמח"ל, אני קורא בפנים עדיין, אומר הרמח"ל, כי הנה עילוי גדול, יש מעלה גדולה לבריות כולם, ביותם, והבריות פה הכוונה לבריאה כולה, לאו דווקא לבריות בני האדם, אלא לבריאה כולה בהיותם משמשי האדם השלם, המקודש בקדושתו יתברך. הוא כעניין מה שאמור חז"ל בעניין האור שגנזו הקדוש ברוך הוא לצדיקים, וזה לשונם, כיוון שראה אור שגנזו הקדוש ברוך הוא לצדיקים, שמח, מדרש מאוד מעניין, שנאמר, אור צדיקים ישמח, ולמה צריך לשמוח שנגנז דבר כל כך חשוב? ובעניין אבני המקום שלקח יעקב, ושם מראשותיו, אמרו חכמים, זה מופיע במדרש, מה רב יהודה מלמד שנתקבצו כולם למקום אחד, והייתה כל אחת אומרת, עליי יניח צדיק ראשו. הנה על העיקר הזה העירונו חז"ל במדרש של קהלת, שאמרו, ראה את כל מעשי האלוקים. בשעה שברא הקדוש ברוך הוא את האדם הראשון, נטלו וחזירו על כל ענני גן עדן, אמר לו, ראה מעשי כמה נעים ומשובחין הן, כל מה שבראתי בשבילך בראתי, תן דעתך שלא תקלקל ותחריב את עולמי. אנחנו קוראים קודם כל את המקור שאנחנו נעיין בו יותר בהמשך. אומר רבנו הרמח"ל, אם כך, כללו של דבר, האדם לא נברא בעבור מצבו בעולם הזה. מכל מה שאנחנו לומדים כאן, הכל בא לשמש את האדם. האדם לא נברא בשביל מצבו העכשווי, מצבו הנוכחי, מצבו שהוא זמני, אלא בעבור מצבו בעולם הבא. כלומר, הארץ הזו, העולם הזה, הוא לא תכליתו של האדם, אלא שמצבו בעולם הזה הוא אמצעי למצבו בעולם הבא, שהוא התכליתי. כלומר, העניין הזה של העולם פה, העולם העשייה, הוא מכשיר, הוא כלי, כדי על ידו להגיע לחיי העולם הבא. אומר רבנו הרמח"ל בהמשך, על כן תמצא מאמרי חז"ל רבים כולם בסגנון אחד, שמדמים את העולם הזה למקום וזמן ההכנה, בעולם הבא, למקום המנוחה ואכילת המוכן כבר. ומה שאמרו במשנה, העולם הזה דומה לפרוס דור. כן? היום לעשותם, ומחר לקבל שכרם. או מי שטרח בערב שבת, יאכל בשבת, והעולם הזה דומה ליבשה, והעולם הבא לים, וכאלה רבים על זה הדרך. כלומר, למעשה, אחרי שאנחנו עסקנו, פחות או יותר, בתיאור של שדה ההתמודדות של האדם, אנחנו ראינו בלשון הרמח"ל, הרמח"ל אומר המלחמה החזקה שיש לאדם, כלומר הניסיונות, להגדיר קצת, ככה הספקנו קצת להגדיר את משמעות הניסיונות, ולהבין איך האדם מתמודד עם כל הניסיונות הללו, כמו שאומר הרמח"ל, ואם יהיה לבן חי, כלומר על מנת להתמודד צריך להיות בני חי, להיות אנשים עם עמוד שדרה, אנשים עם דרך ברורה. אז לכן אנחנו פתחנו בפסיקה, בפסקה אולי, שראינו עכשיו, ואם תעמיק עוד בעניין, תראה כי העולם נברא לשימוש האדם. אחרי שאדם מבין שהוא אמור מראש להתמודד עם ניסיונות, כלומר אם האדם מעלה בדעתו שהוא יבוא לעולם הזה, בעולם הזה יחלוף יעבור עליו כגן עדן עלי אדמות, ממילא הוא טועה בשורש הטעות. זו טעות מעין כמותה. העולם הזה הוא עולם של ניסיונות. לכן עד עכשיו דיברנו על הניסיון ועל התחושה שמתלוות לדגשים של מצב הניסיון. כי יש ניסיונות שהאדם תוהה בהם ועליהם,
ולא אחת הוא מוצא מסקנות הפוכות מעצם הניסיון. אדם יכול ליפול בתאווה מסוימת לעניין מסוים, ולהיכשל בפעם הראשונה, או להיכשל בחלקו של הניסיון, אבל המסקנה תהיה שלו לנתק מגע לחלוטין. אומנם יש דברים שזה בסדר גמור, אם זה איסורי תורה, אבל אם אדם למשל מתאווה לדברי אוכל או דברים שמותרים מצד הדין, אז במקום להתמודד עם הניסיון הזה ולרומם את הבריאה, לרומם את אותה מציאות שאליה הוא מתאווה, הוא מנתק את המגע. זו טעות. זו שיא הטעות שיש. כי מה שנאסר על ידי הקדוש ברוך הוא בתורה הוא אסור. אבל מה שמותר, הוא בא להעמיד אותך איפה גבולות קיום רצון הבורא בעניין, ואיפה התאווה שלך מעבר לך. לכן, אנחנו אמרנו וראינו שבעולם הזה יש תחושה של אווירה מתוחה. העולם הזה הוא מפגש של עולם דו פרצופי. זוכרים? יש עולם שיש לו פן חיובי, שהוא נחשף בעינינו רק לאחר עמל גדול. דוגמה, עושר ועוני. העושר הוא דו פרצופי. למה? תלוי איך אני מתייחס אל העושר. אם אני הופך להיות קילאי וקמצן, אז אני נפלתי בניסיון של העושר. אם אני הפכתי להיות פזרן לצדקה, אז העושר הוא התכלית. לשם כך הוא ניתן לי. העושר עצמו מגיב באופן אחד. לעושר יש כלל, יש פסוק שאומר, פן אסבע וכיחשתי. עכשיו, השאלה היא, איך אני מתייחס אל העושר הזה? זו דוגמה אחת. בכל אופן, אין שום ספק שהייתה אווירה מתוחה בחיים, לכל אחד ואחד מאיתנו, אבל רבותיי, אני רוצה פה לומר משפט מפתח. האווירה המתוחה הזו, בין הניסיונות, בין העמידה של מציאויות החיים שמשתנות, ואמרנו שאין להם סוף. אם יש 24 שעות ביממה, ומתוכם האדם ישן, אז יש 24 שעות של ניסיונות, שבזמן שהוא ישן, הוא לא מודע לניסיונות שיש לו. אבל גם השינה עצמה, היא ניסיון. אחד הדברים שאנחנו רואים, שהאדם צריך לקום, יתגבר כארי, בבוקר. כלומר, השינה עצמה היא ניסיון. איך אתה תקום בבוקר? האם אתה תקום בבוקר כמו ארי, או תקום בבוקר כמו נבך? קמת כמו ארי, אז השינה הייתה ניסיון בונה. קמת כמו נבך, יש לך בעיה. כי היית צריך לקום, להתגבר כארי, לעבודת ברו. זאת אומרת שכל המציאויות שלנו, 24 שעות ביממה, הם אין ספור מצבים של מלחמה חזקה, כמו שאמר הרמח"ל, אבל אדם צריך להיות בן חי. עכשיו, שהרמח"ל משתמש דווקא במושגים של מלחמה חזקה, במושג של בן חי, הוא למעשה, יש לו מגמה. והמגמה שלו באמירות הללו, זה שנתעורר ולא נלך בעולם הזה כמו שיקורים. אמנם פורים קרוב, משנכנס אדר מרבים בשמחה, כמו שאומר הרב וייס, לנו יהיה לא פשוט, נצא לעשות את פורים השנה, זה ניסיון עצום בישיבה, וברור לנו מעל לכל ספק, שאנחנו נשתקר, ואנחנו נרקוד, ואנחנו נשיר, ואנחנו נבכה, ביחד. אבל לא נחדל משמחת הפורים. שמחת הפורים תהיה, היא תהיה מעולה בעצב ובכי, והתלמידים יפלו על צווארינו, וישאלו איפה אלמוני ואיפה פלוני ולמה זה, כל השאלות, בדמעות. ששיקורים מריקודים ושמחת פורים. וזה בסדר. זה מה שמציב בפנינו הקדוש ברוך הוא במציאות העולם. הפכים, דו פרצופיות, מציאויות שהפוכות זו לזו, ואדם צריך לדעת להיות בן חי. כי יש תכלית, התכלית היא לא מצבו בעולם הזה. לכן, מתוך המחשבה, לכאורה, שהעולם הזה הוא... ידידותי, כמו שאומרים, קל למשתמש, בלשון המחשבים, כן? ידידותי למשתמש. בלי שום גבולות. העולם הזה רק כך. איך יש איזה שיר, שם הרי גולן, רושט היד וגבה. תיגע, כך, תהנה. לכל היום. הכל לפניך. סיפר לי איזה מישהו שבא מחוץ על הארץ, והלך איתו פעם למחנה יהודה. שוק, הוא רצה לראות מה זה שוק בארץ. קראת אותו למחנה יהודה. וכולנו מכירים את השוק, שאתה נכנס ברחוב יפו, לשוק הסגור עם התקרה למעלה, הוא פשוט עמד, והוא נעצר במקום. הוא לא זז, הוא פשוט עמד, פער עיניים, כמו עגל בין יומו. הוא אומר לי, תגיד לי, מה הולך פה? אמרתי לו, שום דבר, זה השוק. ובאנו באמצע השבוע, אמרתי לו, זה יום חלש. תבוא ביום חמישי, תבוא ביום שני. אז אמרתי, זה לא יומן כי סופר, איזה שפע, איזה כמויות. וכל ירקן שעומד שם, כך, קילו, שתיים, כך, רק תיקח. הוא אומר, אצלם, אתה קונה ירקות, אתה קונה פירות, אתה לוקח אחד, שני חתיכות ביחידות, ואתה משלם עליהם הון, והטעם שלהם כמו פלסטיק. הוא אומר, לא, אני לא ראיתי דבר כזה. שפע עצום. שמעתי דבר יפה שאמר, אני לא זוכר מי זה היה, אבל אמרו את זה בשם הרב יהודה צדקה, שהוא הסביר שהשפע הגדול והעצום הזה בארץ ישראל בא מכוח קדושת הארץ. בא מכוח הברכות שמברכים על הפירות, על הירקות. אז זה נותן שפע, זה נותן ברכה. בחוץ על הארץ, ודאי שיש אנשים שמברכים, שהם יהודים שומרי תורה ומצוות, אבל חסר קדושת הארץ. אז הברכה אין לה למה שתחול. אז היא חלה על הפרי עצמו, נקודתית, אובייקטיבית, אליו. בארץ ישראל, כשאתה מברך על פרי, אתה לא מברך על הפרי בלבד, אלא אתה משפיע על העץ שעליו הוא צומח. אתה משפיע על המקור שממנו הוא גדל. כי אתה מודה לקדוש ברוך הוא על הפרי, ואחר כך שאנחנו מברכים על פירות שאנחנו חייבים עליהם ברכה אחרונה, אנחנו אומרים מפורש, על העץ ועל פרי העץ. כלומר, זה לא רק על הפרי עצמו, אלא על העץ עצמו, על השורש ממנו הקיום. השאלה איך אנחנו מסתכלים על הדברים. העולם הזה מעמיד בפנינו עץ ופרי עץ. יש אנשים שהתייחסו לעץ, עץ יבש, לא יברכו ולא כלום, אז הם משפיעים לרע. הם גורמים לצמצום של השפע. אבל כשאדם יודע שתכליתו הוא להשתמש במה שיש בעולם הזה כדי להשלים אותו לתכלית שלו, אז הוא יברך, כי זה תכליתו שיברכו עליו. כן, הרמח"ל בא כרגע במה שאנחנו קראנו להעמיק עוד את הצורך במאמץ. איזה מאמץ? שלא נשגה בטעות יסודית שקיימת אצל הרבה מאוד אנשים, שהעולם הזה, היות והוא נועד, כמו שכותב הרמח"ל, שהעולם נברא לשימושו של האדם, נו, אז תן לי להשתמש בכיף. בפשטות, למה אתה מפריע לי? למה אתה מטיל לי איסורים, ואתה מטיל לי קשרויות, ואתה מטיל לי כל מיני עניינים כאלה ואחרים, שמונעים ממני להנות מן העולם הזה? הרי העולם מפורש נאמר. איך אמר הקדוש ברוך הוא לאדם הראשון? ראה איזה אילנות טובים שיש בעולם שעשיתי. תשמור שלא תקלקל. זאת אומרת, תשתמש בלי לקלקל. תן לי ליהנות. תן לי לעשות מה שאני רוצה. לכן הרמח"ל בא ואומר שההבנה העמוקה שהקדוש ברוך הוא כשברא את עולמו הייתה לו מטרה ותכלית. למה? משום שהקדוש ברוך הוא אנחנו יודעים שלם בכל השלמות. הוא אחד, הוא שמו אחד, הוא היה, הווה ויהיה. ולכן לא תיתכן מציאות של בריאה שהיא תהיה חסרה, זה אחד. והדבר השני, לא תיתכן מציאות של בריאה שלא לצורך מסוים. אין פה משהו שנברא סתם. אין דבר כזה. כל דבר יש לו תכלית, כי היא באה ושורשה בתכלית עצמה, במקור. במקור של כל הבריאה. ויום הוא שלם, אז שום דבר לא נעשה פה סתם, לא יתפקשש איזה משהו, אפשר עכשיו, זה מה שרוצים. כלומר, לכל דבר ודבר בעולם הזה, ישנה מגמה, ישנה תכלית, וישנו צורך קיומי עבור אותו דבר, אותו עניין, אם זה בדומם, אם זה בצומח, אם בחבר, אם הוא מדבר. הכל יש לה מטרה מסוימת, שבסך הכל, אם נאסוף את כל הפרטים הללו, זה תכלית הבריאה כולה. בפרטים, לכל אחד ואחד יש תכליתו שלו. כמו שאומר רבנו חיים ויטל, שהוא מסביר את תכלית הבריאה, על ההבנה שבה בשינוי של השמות של הקדוש ברוך הוא. אנחנו יודעים שלקדוש ברוך הוא יש תארים שונים, יש שמות שונים. אם אנחנו מדברים על שם הוויה הידוע, אם אנחנו מדברים על שם אדנות, אנחנו מדברים על שם אל רחום וחנון, אנחנו מדברים על מידות, אנחנו מדברים על כל מיני כינויים, תארים, חסיד, גיבור, צדיק. אומר רבנו הרמח"ל, סליחה, רבנו מוערכו, בעץ חיים, הוא אומר ששם הוויה ברוך הוא, שאנו אומרים בפה, אומרים ברוך אתה הוויה, כן? מזכירים שם השם בפה, ואנחנו למעשה אומרים בפה אדנות. אנחנו מתכוונים לשם הוויה באותיות, האות יוד, האות ה, האות ו, האות ה. אנחנו אומרים בפה אדנות, כן? שהוא אדון, אדון על העולמות. אבל מכריזים בזה שאנחנו אומרים ברוך אתה וכו', שהוא הווה במציאות התמידית, העכשווית, היה הווה ויהיה עכשיו. זה לא איזה משהו שהיה ואיננו עוד, אלא המציאות הזו חיה ונושמת כל הזמן. ולמעשה הבחינה של שם אדנות היא במובן של אדון על כל המעשים. והמעשים הם עבדיו, כי הוא אדון. והאדון יכול להיות רק על מי שנמצא מתחתיו, מי שמשועבד. וכזה, אם כך, אני מחויב ככזה להאדיר את שמו של אדוני, כי אני משועבד לו. זה מה שאנחנו הולכים להרחיב בדברי הרמח"ל. אנחנו למעשה בתפיסה הזו שאנחנו אמרנו שאדם יכול להגיע בטעות להכרה אמיתית ונכונה, דרך אגב, שהעולם נברא לשימוש האדם, וזו הכרה אמיתית, העולם נברא לשימושנו, יש צורך במגמה שנובעת מהכרה שהעולם הזה משמעותו עולם של בירור, עולם שהוא חייב להיות נבדק, נבחן, ועל האדם למעשה לברר את ההרגשה של היש שלו ושל היש מסביבו מצד עצמו, על מנת שההתפעלות תהיה אני יש בי, אני יש. אבל מצד שני, באופן כזה ש הוא לא יתבלבל בין היש הממשי שהוא באמת קיים, שיש בו כוחות, שיש בו תכונות, שיש לו שכל, שיש לו אפשרויות לפעול. למה זה חשוב? כדי שהאדם יברר שבעבודה הפנימית שלו על המידות ועל העשייה לא יהיה ערבוב של טוב ורע. מתי האדם יכול להבחין בין טוב ורע? אני יכול להבחין בטוב ורע רק כאשר הוא מבין בעומקה של מחשבה שחובתו בעולמו לגעת בבריאה כולה, משום שהיא התגלות אור השם בעולם. הוא חייב לגעת בה. אבל תוך מגמה ברורה שהוא מתייחס כראוי למגמה הזו, בהבנה שזה היש של הבורא. כלומר, הבריאה כולה היא היש של הבורא. הוא כנברא, יש בו יש כנברא, שהוא טוב. ולמה חשוב שהוא יכיר את הטוב הזה? כי כשאני מכיר משהו טוב, אני תמיד אזהה אותו. ואני יודע מה ההפך לו. ניקח דוגמה, ילדים קטנים שאנחנו מגדלים, שאנחנו מרגילים אותם, למשל, באיזה מאכל קבוע שמקבלים רק בשבת. אז הילד, בדעתו ומחשבתו, כשהוא רוצה, באמצע השבוע, לטעום מזה, מה המחשבה שעולה לו בראש? יום השבת. כי אצלו זה קשור אל השבת. כלומר, הדבר הטעים הזה שמקבלים רק בשבת, הוא כלי ליום השבת. התכלית היא השבת. הכלי לזה זה הדבר הטעים שהוא אוכל. אבל הוא יודע שבכל מקום שהוא יראה את זה, גם כשהוא יגדל, ויכול להיות שהוא יאכל את זה ביום ראשון גם, כי כבר תהיה בבחירה שלו, אז יגיד, זה אתם יודעים, אצלי בבית, זה היה רק בשבת. כי הטוב הזה ברור לו שזה שייך לשבת. אז בשבילו, באמצע השבוע, אם הוא טעם את זה, זה ייתן לו מין כזה טעם, אומנם רחוק, אבל ייתן לו טעם של עונג שבת. הוא ידע להבחין. וכל דבר שיהיה הפך מזה ועלול לקלקל את זה, אז הוא ירחיק אותו מיד. כי אצלו ברור שזה טוב. זה עונג שבת. לכן כשאדם מודע ליש שבו, כשאדם מודע לתכונות הטובות שבו, ודאי וודאי זה כלי כדי לדעת גם מה טוב בעולם. איך אני מזהה את הטוב. כאשר אני לא מכיר בטוב הפרטי שיש לי, ממילא כל דבר טוב שמסביבי, אני מסופק אם הוא טוב או לא טוב. או שאני הופך אותו ללא טוב. כי אני רגיל לראות אך ורק את הדברים השליליים בכל מגמה ומגמה שיש בעולם. שהקדוש ברוך הוא ברא. לכן, מתוך ההתייחסות הראויה למגמה הזו, האדם משפיע. למה? משום שעיקר עניינו של האדם הוא להנות בטוב העולם ולסבוע ממנו. אחרת, כל הבריאה שברא הקדוש ברוך הוא בעולם מיותרת, אין בה צורך. כי ראינו, אמר הקדוש ברוך הוא לאדם הראשון, ראה כמה נעים מעשי, כמה משובחים מעשי. בבקשה, תהנה, על פי מה שמותר. כי הכל נברא על מנת להשתמש בו. באופן הראוי כמובן. המדרש, כדי לחדד את זה, יש מדרש בראשית רבה שממשיל משל שיחזק את ההבנה שלך. אומר המדרש, מעשה במלך שחיתן את בנו, העמיד חופה. אומר המדרש, כרגיל בשם המדרש, שמרחיב ומפאר, עשה לו חופה, וילונות נעים, ופרחים נעים, קישוטים נעים. קיצור רבותיי, חתונה! תזמורת, מלצרים, שולחנות, כיאה למלך. והנה, מה קורה? הבן, כמה יום, יומיים לפני החתונה, החליט לעשות מעשה של בזיות, ומרד באביו. מרד באביו. נו, יש מלחמה, בין צבא האבא למורדים, ובין המלך נהרג. עומדת חופה בחצר, מוכנה ליום החתונה. מה עושה המלך? הרי להשאיר את זה לא שייך. מספר המדרש, נכנס לחופה ומתחיל לקרוע ולשבור את כל מה שיש. אין טעם. קרא הקדוש ברוך הוא, אם ברא את העולם ונתן בו את כל הווילונות והדברים היפים והשולחנות והמלצרים והכל לשימוש הבן ואין בן, אז מי צריך חופה? מיותר לחלוטין. לכן מכאן מוכח למעשה שהנבראים נבראו עבור האדם ולא האדם בעבורם, וזו הנקודה החשובה. אלה שחושבים בדעתם שאנחנו נהנים מן העולם כי אנחנו נברנו עבור העולם, הרי העולם בשבילם הוא התכלית. העולם הזה. מה המטרה שלי? להשתמש ולזרוק. זהו. ברגע שאני השתמשתי בדבר מסוים, אני סיימתי איתו. אין בו צורך אתה. לעומת זאת, אנחנו מבינים שהעולם נברא לשמש אותנו כדי ששנינו יחדיו נשמש את הבורא. כי הוא כלי סיוע. והוא לא כנגדנו, אלא למעננו. לחזק את הדברים, אני רוצה לקרוא עוד מדרש. אומר המדרש, אני קורא כאן אצלי במחברת, אומר המדרש בקהלת על הפסוק ראה את כל מעשי האלוקים. בשעה שבא הקדוש ברוך, שברא הקדוש ברוך הוא את האדם הראשון, נטלו וחזירו על כל אילני גן עדן, ראינו שהרמח"ל הביא את זה בקיצור, אמר לו, ראה מעשי כמה נעים ומשובחים, וכל מה שבראתי בשבילך בראתי, תן דעתך שלא תקלקל ותחריב את עולמי. והבריאה כולה למעשה אם כן תלויה ועומדת. זה לא רק שהיא קיימת בשביל שימוש האדם, אלא היא תלויה ועומדת על פי מעשינו. והאחריות שלנו היא ישירה. לכן, כמו שאומר רבנו הרמח"ל בפנים, תסתכלו רגע אצלכם, כי הנה עילוי גדול הוא לבריאות כולם, בהיותם משמשי האדם השלם. כלומר, ברגע שאני משתמש, אנחנו משתמשים עכשיו בשולחן הזה, ובכיסאות הללו, כאן, פה, עצם המציאות הזו שהם משמשים אותנו עכשיו, זה תכליתם ולשם כך הם נבראו. זה לא איזה משהו אקראי שהכניסו לפה לבית הכנסת עכשיו שולחנות וכיסאות. זה התכלית של אותה שולחן פלוני ואלמוני שהוא יהיה כאן. כי שולחנות אחרים לא כאן. ולא חסרים שולחנות בעולמנו. כלומר, כל נברא, כל בריאה נמצאת במקומה המתאים למילוי תכליתה. וכמשמש את האדם שיחדיו יוכלו להביא את הבריאה אל השלמות. כי הקדוש ברוך הוא שלם בכל השלמות, וכל מעשיו צריכים לשאוף ולחזור אל השלמות. לכן, השלמות הזו היא לא רק ביחס הישיר של האדם אל עצמו, אלא שלמעשה שלמותו של האדם מחייבת חיבור וקשר עמוק ומקודש אל כל אילני גן עדן. כלומר, אל כל העולם הזה שנאצל ונברא בששת ימי בראשית. ולכן, צריכים לזכור, שכשאנחנו אומרים על כל הנבראים, זה הכללים והפרטים, כולם מחוברים אלינו. זה מה שאומר פה, רבנו הרמח"ל, שזה מכונה קודש. כלומר, ההבנה הזו, שכל מציאות העולם הזה, היא חיבור של הבריאה והאדם, כאשר יחד הם משמשים את הבורא, אז כך רואה הרמח"ל את מושג הקודש. אז כל המציאות הזו מתקדשת. כי מחוברת אל האחד שברא את הפרטים ומכללים זה וזה. כלומר, אנחנו נמצאים בתקופה, או סיימנו יותר נכון, שבוע שעבר, את הפרשיות של המשכן. תרומה, תצווה, נכנס לנו קצת כתיסה באמצע, אבל ויקל, פקודי, אלה של המשקל. ולכאורה, תמיד ניתן לתמוע על העריכות שהתורה בתיאוריה של הכלים והמשקל לפרטי פרטים. הרי אנחנו ראינו, זה מדהים לראות תוכנית אדריכלית פשוט לפרטי פרטים. כמה כל פרט ופרט ואיך הוא ייראה ואיך הוא ייראה בעובי והרוחב והנפח והגובה והצבע כל דבר ודבר פרטי פרטים. אני חושב שתוכנית שהייתה מוגשת לאישור לבנייה, הייתה מקבלת אישור בנייה, היא מפורטת לפרטי פרטים, אין בה שום דבר של פספוס. ובסופו של דבר, מדוע היה צורך בכל זה? מספיק שהקדוש ברוך הוא היה אומר למשה לכתוב בתורה שהקדוש ברוך הוא אומר ועשו לי משכן שרתי בתוכו ויעשו בני משה ובני ישראל ככל אשר ציווה השם. לא היינו מבינים מזה שהכל נברא על פי רצון השם. וכדי לחזק את זה יותר היינו אומרים וירד הענן ויחץ את אוהל מועד. זהו, קיבל חותמת, הכל בסדר. כי אם היה פספוס לא היה קורה, לא היה יורד את השכינה, לא הייתה שורה שכינה. כלומר, למעשה בפרשיות הללו, שיש פירוט לפרטי פרטים, התורה רוצה להעיר אותנו לרעיון, רעיון עמוק. הרעיון התכליתי היהודי, העמוק ביותר, של סוד הבריאה, שהמגמה הכללית שיש בפנינו, היא לחשוף את האדם אל הקדושה, אבל מתי? כאשר הוא מודע לכל פרטי הפרטים שנבראו לשמשו ולקחת אותם אל הקדושה יחד איתו. כלומר רק החיבור שלו אל כל פרטי הפרטים מסוגלים ליצור שלמות. עוד פעם, על פי דרך המותר, על פי הכללים שהתורה אמרה, אבל ביחד ולא לברוח מן. וכל דבר ודבר כפי התכלית שלו, העניין שבו והצורך שבו. לכן אנחנו מוצאים בעבודת המשכן ובמקדש את ארבעה יסודות שקיימים בבריאה כולה. אני חושב שפעם הזכרנו את זה באחד השיעורים בפרשיות השבוע, אבל נזכיר. הקרקע של המשכן היא דומה. הצומח זה מנחות, המנחות היו באים מן הצומח. הקורבנות חי, והמדבר למעשה זה הכהנים והעם. כלומר המשכן עצמו אומר לך, אתה רואה כיצד מחברים את הקדושה, כיצד מגיעים למצב ש... אם כן, אנו רואים שבעבודת המשכן והמקדש ארבעת היסודות הקיימים בבריאה כולה היו שותפים, אם זה בקרקע, אם זה במנחות, אם זה בקורבנות, ואם זה בעם והכהנים. לכן, מקום כזה נקרא משכן עדות. כי בכך קיימת עדות על מציאות הקדוש ברוך הוא בנבראים כולם. בוודאי שמתוך ההבנה הזו שמצויה לא רק באדם, אלא בדומם, בצומח, בחי ומדבר כולו, בעולם העשייה, בעצם המעשה שהאדם פועל, הוא מעלה ומרומם את הכל, מדרגה אחר מדרגה. מעניין לראות את דברי הגמרא במסכת חגיגה שמתייחסת לאור שגנז הקדוש ברוך הוא לצדיקים, כי לכאורה היא המקום להיעצב מול הגניזה, שהרי אם נברא אור שאינו יכול לשמש את האדם הרי הוא נחסר משלמות הגילוי של הקדוש ברוך הוא במציאות. אך למרבה הפלא אומרת הגמרא, וכיוון שראה אור שגנזו הקדוש ברוך הוא לצדיקים שמח, שנאמר אור צדיקים ישמח. אז מומי קומן אמר שהגניזה הייתה במציאות, כלומר בתורה, שהיא זו שמחברת בין האור האלוקי לחיי העולם הזה שבהם עוסקת התורה כולה, כי כל מצוותיה והליכותיה נוגעות בחיי המעשה, ועל ידי לימודה וקיומה בעולם המעשי הקדוש ברוך הוא מתאים לאדם טעם מעין עולם הבא כאן בעולם הזה. כך גם מבאר המהרי בספרון עוצר חסד את הפסוק ויקח מאבני המקום ויסם מראשותיו וישכב במקום ההוא. כי באמת יש לברר את הגמרא שאומרת בחולין שמלמד שנתקבצו כולן למקום אחד והייתה כל אחת אומרת עלי ינוח צדיק ראשו. כי בעבודת האדם הוא מעלה ומרומם את המציאות כולה, שאם לא כך מה זה משנה על איזו אבן יניח הצדיק את ראשו? כך אומר המהרי, ויקח מאבני, הכוונה היא לאותיות, לקח, אותיות הוא לקח, איזה אבני המקום ברוך הוא, ויעשה מראשותיו את אותיו, שהיא אחרונה באותיות, שם תחת ראשו. כי בידוע, האותיו מייצגת את עולם העשייה, עולם הגשמי, סוף כל ההערות הרוחניות, ודווקא אותה לשים תחת הראש שהוא הראשון לאיברים, על מנת להעלות את כל הבריאה מלמטה למעלה, כי באותיות התורה נבראו העולמות ובהם גנוז האור ההוא. ובזה בוודאי ישנה שמחה אצל הקדוש ברוך הוא, שהרי האור הזה לא נתבטל ולכן לא נחסר, אלא שהגילוי והחשיפה שלו תלויה בנו, באדם. לכן הצטווה האדם לשמור שלא יקלקל את הבריאה מתוך ראייה מצומצמת ושטחית ובריחה מהגשמיות, כאילו העולם עומד עליו להחריבו. אלא שהעולם מושיט זרועות אין ספור, כמו תינוק אל אמו, שתיקחהו ותניקהו ותסביעו מטובה. אך ישנה בגישה הזו, כמו שראינו ברמח"ל, שהאדם ניצב בעולם הזה במלחמה מתמדת שביסודה מוטלת עליו החובה לברר ולבדוק את המציאות על פי אמות מידה נכונות ותבועות בטהרה שמקורם בתוכנית האלוקית של הבריאה, דהיינו בתורה. כי גם על ידי הרע, שהוא למעשה לבוש חיצוני למציאות הקדוש ברוך הוא, הוא המסייע להיטיב את המעשיו של האדם. לכן הרמח"ל מדגיש אצלנו כי כל תפיסה חד צדדית היא שלילית ופסולה. אם נתפוס שהעולם נברא לשימוש האדם, אזי יוכל מישהו לבוא ולומר אכול ושתו כי מחר נמות, ומאידך יהיה מי שיאמר הרחק משכן רע. וכן ממשיך הרמח"ל ומבאר לנו את ההבנה הנכונה המחברת בין שתי הגישות. הוא אומר כללו של דבר, האדם לא נברא בעבור מצבו בעולם הזה, ואלא בעבור העולם הבא. במילים אחרות, אומר לנו הרמח"ל, אל תסחף, לא לכאן ולא לשם. אל תאמר, אני אהנה מן העולם הזה ללא גבולות, כי הוא נברא לשם שני. ואל תאמר, אסתגף ממנו, כי עתיד אני להיות בעולם הבא. כי אין זה בלא זה. וכמו שראינו שמבאר המהר"י במסכת אבות, שעל ידי שמהפך גם תשוקות גשמיות לרוחניות, זוכה לעשות לבוש לעולם הבא, ולהנות מאכילת לוויתן ויין המשומר, שהם האמצעיים בין הגשמי לרוחני. לכן, צריך שתהיה הבחנה ברורה, שמצד אחד האדם לא נברא עבור מציאות העולם הזה בלבד, אלא שהמציאות הגשמית היא הגשר עבור מצבו בעולם הבא. ואיך חושב מישהו שיוכל לבוא אל התכלית הזו, כלומר לחיי העולם הבא, ללא העולם הזה? זה מה שאומר הרמח"ל על המשנה. העולם הזה דומה לפרוסדור. מי שלא מהלך בפרוסדור, בוודאי ובוודאי לא יגיע אל הטרקלין. יהי רצון שהקדוש ברוך הוא ינחם את האבלים וישלח רפואה שלמה לפצועים מהפיגוע בישיבה, וייתן כוח לתלמידים היקרים בישיבה ולצוות, וימחה דמעה מעל כל פנים, ויושיענו במהרה בימינו, אמן ואמן.